רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
סביר להניח כי השפעת הקורונה על השווקים תהיה גדולה יותר מכפי שמעריכים. אין הרבה סיכוי להתאוששות בסגנון V-shaped ממגפה עולמית. למרות הירידות של הימים האחרונים, השווקים עדיין נמצאים במצב של עלייה, של הזיה, סליחה. הגרוע מכל עוד לפנינו. זה לא אני אומר, זה אומר נוריאל רוביני, כלכלן ללא ספק מוערך, הוא פרופסור לכלכלה, ואחד הדברים שהוא נחשב נביא זעם, אבל ואחד הדברים שזוכרים אותו זה שהוא חזה במרכאות או לא במרכאות את המשבר של 2008 עוד ב-2004.
בדיוק.
כן.
פה צריך ל...
אבל אתה יודע, כן, בדרך כלל אנשים שחוזים משברים, אז הם, מאותו רגע הם חוזים כל הזמן משברים, וזה מה הייעוד של החיים שלהם.
כן, בדרך כלל אני חושב יש שני סוגי חזאים, האופטימי והפסימי. הפסימי הוא תמיד פסימי, וכשמשהו קורה אז אומרים שהוא צדק, ולהפך כשהאופטימי, מי שהקשיב לרוביני ב-2004 ויצא מהשוק, הפסיד הרבה הרבה כסף.
בדיוק. אבל כן, כפי שברוכים הבאים לפרק ה-91 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, אלן אורי גרינפלד.
אלן שי.
אני שי סלינס, וחוב קטן מהפרק הקודם. בפינה שלנו בסוף דיברתי על הניסוי של אינטל, סליחה, של טסלה, שעם השלטים, ורק תיקון קטן, מובילאי וטסלה לא נפרדו עקב רכישת אינטל, אלא הרבה לפני, אני אמרתי דברים אחרים, סליחה על הטעות, וטוב, המשכנו הלאה. אז ככה,
קורונה.
אז כמובן שכן, היום אנחנו מדברים על הקורונה, וטוב, בוא נעשה סדר, כי דיברנו על זה גם לפני שבוע וגם לפני שבועיים, ודיברנו על זה שהשווקים עולים או אפילו לא יורדים יותר מדי, והמצב הוא אחר לגמרי, משהו בכל זאת השתנה בשבוע האחרון.
העלילה הסתבכה.
העלילה הסתבכה, כן, והעלילה הסתבכה בעצם ב... שתי נקודות עיקריות. נקודה אחת, שהיא המשבר הבריאותי עצמו יצא מסין. זאת אומרת שעכשיו הוא, אפשר להגיד, הגידול בהדבקה של האנשים מחוץ לסין היא גדולה יותר מסין, וזה אמרנו נקודה שאדומה שתעורר ירידות בשווקים, וגם אף אחד לא מדבר על זה שזה ייגמר ברבעון הראשון של... זאת אומרת, בסוף חודש מרץ. זה משהו שפשוט לא יקרה, והתוצאה של זה זה ירידות בשווקים, אבל לא רק בשוקי המניות.
ירידות חדות, וכמעט בכל רכיב סיכון שהוא. מניות, איגרות חוב קונצרניות, סחורות, אנחנו רואים את הירידות בכל מקום. ותראה, אני אתחיל דווקא מהאופטימי, כי דיברנו שבוע שעבר על סין, ועל רבעון ראשון, ומה יקרה אחרי זה, וכן הלאה. דווקא הצד הזה, אני חושב שהוא עדיין בתוקף. הנתונים אפילו מאוששים אותו, כי אם אתה מסתכל על הנתונים שמגיעים מסין, ודרך אגב, כל הטענה שאי אפשר לסמוך על הנתונים מסין וכן הלאה, אני חושב שגם אותה אפשר כבר לזנוח, כי יש כבר כל כך הרבה זמן של נתונים, ואתה יכול להשוות לעולם, ואתה רואה שהמספרים די דומים, אז בואו, אנחנו לוקחים חשבון שהנתונים שמגיעים מסין הם גם נכונים. ואתה רואה שמחוץ לחובי, מחוץ למחוז שבו הכל התחיל, כבר אין נדבקים חדשים, זאת אומרת, זה ממש עבר. אתה רואה שמספר המחלימים גדול משמעותית ממספר הנדבקים גם בתוך חובי, זאת אומרת שמספר המקרים כל הזמן הולך ויורד, ככה שהאמירה שסין הצליחה להשתלט על הסיפור הזה, ובסין ההשפעה הכלכלית ברבעון ראשון, גם אם היא תהיה מאוד מאוד חזקה, תתבטל כשברבעון 2-3 יחזרו לפעול, ההנחה הזו עדיין בתוקף. אבל מה שהשתנה זה שאנחנו לא בסין כבר, ואנחנו, אני שם רגע בצד את דרום קוריאה, דרך אגב, שם בצד גם את איראן, שכל יום שעובר אתה רואה איך זה מתפשט מאיראן, לבחריין ולעיראק, וזה רק ילך ויתפשט שם, וזה מתישהו גם יגיע כנראה לטורקיה.
וגם לאפריקה,
והסיפור הגדול הוא כמובן אירופה, אבל הסיפור הבעצם גדול, אני חושב, מאחורי מה שקורה זה שאין לאף מדינה, בטח לא בעולם המערבי, את היכולת לעשות את מה שסין עשתה. אנחנו יודעים שבהתחלה באיטליה, שם בצפון, כמה עיירות שנמצאו חולים, אז סגרו את העיירה, אתה יודע, העיירה, כן. יש כביש שנכנס וכביש שיוצא. אי אפשר לסגור את מילאנו. אי אפשר לשים את פרנקפורט בסגר. זה משהו שלא יקרה. ולכן כנראה ההתפשטות של הנגיף באירופה ובשאר העולם תהיה יותר מהירה וחשוב אולי יותר מתמשכת מאשר מה שהיה בסין, וזה מה שהעולם התחיל לפחד ממנו, וזה, יש לזה המון השלכות בהסתכלות הכלכלית, יש לזה המון השלכות בהסתכלות הפיננסית. נקודה אחת אני חושב למשל שהיא מאוד מעניינת, אם אנחנו חששנו עד עכשיו מקריסה, גם אם זמנית, של סקטור התעשייה, כשזה עובר לאירופה, וכשאתה יודע שזה כנראה מאיטליה התפשט והתפשט, ואתה רואה כבר מקרים בקרואטיה, כל המדינות השכנות של איטליה, לא במקרה, קרואטיה ואוסטריה וצרפת, זה ימשיך להתפשט ככה, השאלה היחידה היא מה הקצב, והחששות עוברים דווקא לסקטור השירותים, כי כשזה המצב, זה לא הבעיה מה יקרה לתעשייה האיטלקית, הבעיה היא זה שאנשים לא יצאו מהבית.
צריכה, פגיעה משמעותית.
צריכה משמעותית. ככל שזה הולך ומתפשט, והחשש הולך וגובר, אתה יודע, אנשים לא ילכו לקניונים, השתדלו להימנע מלהיות במקומות סגורים. ואז אנחנו הולכים לסקטור שהוא הרבה יותר גדול בעולם המערבי, השירותים הרבה יותר גדול מהתעשייה, בתוך המשקל של המשק, וזו פגיעה שהיא גם מתמשכת, וזה כבר סיפור כלכלי הרבה יותר מסובך, ולכן השווקים מגיבים איך שהם מגיבים.
עוד מעט נדבר על השווקים, אבל לפני אני רוצה, אתה יודע, השבוע שאלו אותי הרבה הרבה שאלות, כל הזמן אנשים שאני פוגש, אומרים לי, תקשיב, עכשיו אסור לטוס, אומרים שרק טסים, רק טיסות הכרחיות ממש, אז מה הבעיה? אז הבן אדם לא ייסע, לא יטוס לחופשת סקי הרגילה שלו. זה לא שהולך לקרות משהו, שישים את הכסף בצד, ועוד מעט יעברו חודשיים או שלושה, או לא יודע, אפילו שנה, ושבוע, שנה הבאה הוא יעשה חופשת סקי הרבה יותר מפנקת, כי יש לו הרי את הכסף הזה. הוא לא לקח הלוואה בשביל לטוס לחופשת סקי.
תמיד בדברים האלו צריך להבדיל בין, אתה יודע מתי אנחנו מדברים על זה בדרך כלל? כשאנחנו מדברים על מבצעים בדרום וכאלו דברים. צריך להבדיל בין הדברים שאתה צורך או ההשפעות שיחזרו לבין ההשפעות שאתה לא יכול להחזיר. למשל, טיסה, זו דוגמה מצוינת. דרך אגב, אחת השאלות הכי מרכזיות, שאין לנו תשובה כמובן, אני לא חושב שלמישהו יש, האם זה באמת יעבור עד הקיץ, כמו שהרבה אומרים, אני לא יודע. טיסה, רצית לטוס עכשיו, נגיד לאיטליה, ואתה לא יכול, ונאמר והצלחת לבטל את כרטיס הטיסה ולקבל ריפנד, אז במאי-יוני כשהכל יעבור, אז אתה טוס לברצלונה, או נגיד שאתה לא תטוס לאיטליה כי אתה עדיין חושש, תטוס למקום אחר, זה נכון, אתה יכול לשחזר את זה. יש דברים שלא, זאת אומרת, אתה לא תכננת ללכת לסרט, אתה לא תלך לשני, אתה הולך בממוצע נגיד לסרט פעם בחודש, אתה לא תלך לשני סרטים, רק אתה מרגיש שאתה חייב לעצמך עוד סרט על זה שפספסת את הסרט ההוא. זאת אומרת, יש דברים שאתה כן יכול להחזיר לאחר מכן, ויש דברים שפחות קורים. צריכה בדרך כלל, צריכה שוטפת לא קורה, צריכה של מוצרים בני קיימה, כמו טיסות או ריהוט או דברים כאלו, הדברים האלה גם אם הם מאיזושהי סיבה נפגעים, הם קורים אחר כך. אבל זה עוד מאוד תלוי בזמן. כי אם חולפת שנה, אז יכול להיות שזה כבר גם השפעה הולכת ומגיעה למקומות האלה. כי נאמר, ואתה בדרך כלל טס פעם בשנה, אתה לא תטוס פעמיים רק כי אתה זוכר ששנה שעברה לא טסת, אלא אולי תעשה דברים אחרים עם הכסף שנשאר. אז יש פה שאלה ראשונה של כמה זמן, ושאלה שנייה של על איזה צריכה אנחנו מדברים. חלק יחזור, חלק לא, אבל לפחות לרבעונים הקרובים, ושוב פעם, אני, כל מה שאני אומר זה בהנחה שלא ימצאו תרופה, ושהקיץ לא יעביר, יכול להיות שהנחות האלה שגויות לחלוטין, אני חושב שנדע רק בדיעבד, בהנחה שזה ממשיך ומשפיע, זה כבר השפעות כלכליות הרבה יותר כבדות ממה שחשבו קודם לכן.
בוא נדבר אז כן על השווקים. דבר ראשון, שכולם מסתכלים עכשיו על המשבר, חשוב להבין שזה משבר שהוא קצת שונה. זה משבר שהוא לא נובע מאיזשהו כשל במערכת הפיננסית, כמו הרי, אתה יודע, רוב הסוחרים היום בגילאים, אם אתה, אני מאמין שגם בוול סטריט, סוחרים את משבר 2008, וכל דבר אתה משווה למשבר 2008.
שזה השוואה גרועה דרך אגב, כי זה באמת משבר של פעם במאה שנה.
בדיוק, ואנשים לא זוכרים שהיה לפני זה משבר, היה גם ב-2001, נכון, והיה גם ב-94-5.
98 פספסת בדרך.
נכון.
כן, יש, לא חסר משברים.
וזה מחזיר למה שאמרתי בהתחלה, מה שיותר נכון רוביני אמר בהתחלה, שעכשיו כולם מדברים על איך המשבר הזה יהיה. מה זה V-shape ומה זה U-shape. אולי כדאי שכן יתעכב על העניין הזה, כי בעצם אנחנו מדברים על איך תיראה ההאטה בכלכלה העולמית, האם אנחנו ניפול ומיד נחזור חזרה כמו, כמו האות V שנראית, או כמו U, שפשוט אתה יורד אולי יותר לאט, אבל אתה נשאר למטה הרבה זמן, ולוקח לך הרבה זמן כדי לחזור לאיפה שהיית לפני המשבר.
מי שהיה דרך אגב בשוק ההון ב-2008, זוכר את כל הדיונים האלה על V-shaped, U-shaped וכן הלאה, התגעגענו קצת, אבל זו בדיוק השאלה. כשזה היה סגור בסין, וזה גם מה שאמרנו פה שבוע שעבר, הקונצנזוס היה, ואני חושב בצדק, שזה מאוד V-shaped. רבעון אחד מאוד חלש, ממש קריסה ברבעון ראשון, אבל רבעון 2, רבעון 3 של 2020, חוזרים ומייצרים, וגם מייצרים ב-over capacity, זאת אומרת מאוד מהר חוזרים, לאותה רמת פעילות כלכלית שבה היית גם אם לא היה את המשבר. זה וישייפ. היה קרה משהו חד פעמי, זמני יותר נכון, ומיד לאחר מכן אתה פועל מאוד מהר, ובסוף כאילו לא קרה שום דבר.
ו-2008 אנחנו מחשבים אותו כ-V-shape.
לא.
לא.
אני חייב להפריד פה, שאנחנו מדברים על V-shape, U-shape, אנחנו לא מדברים, על, אפשר לדבר על השוק, למרות שאני חושב שזה פחות מעניין, אלא על הכלכלה. השוק הרבה בדרך כלל הוא V-shaped. חוץ משנות ה-30, אין מקרים של U, אין מקרים של L, שזה שנות ה-30, יורד ונשאר למטה הרבה הרבה זמן. רוב הפעמים בשווקים, גם ב-2008 וגם בתחילת שנות ה-2000, רוב המשברים זה ירידה מאוד מאוד חדה, משברים הגדולים ירידה של 40-50%, ואז גם עלייה היא חדה, זה בדרך כלל המצב. אבל בדרך כלל שהכלכלנים מתייחסים ל-V-shaped, U-shaped וכן הלאה, מתייחסים לכלכלה, לפעילות הכלכלית. זאת אומרת, אם יש לך רבעון אחד מאוד חלש, כמה חלש הוא לא יהיה, צמיחה שלילית אפילו חזקה, אבל ברבעון שלאחר מכן, בוא ניקח את סין כדוגמה. סין צומחת בממוצע ב-6% בשנה. אם ברבעון ראשון היא תצמח, נאמר, ב-0, או אפילו במינוס משהו, אבל ברבעון 2 היא כבר תצמח ב-8%, וברבעון 3 ב-9%, כדי להחזיר את הרבעון הראשון החלש הזה, זה נקרא V-shaped. ירדת ועלית מאוד מהר חזרה.
בעצם מחקת את הירידות.
בדיוק, ככה שעל פני השנה, ובטח תסתכל שנתיים או טווח בינוני, לא היה לזה שום משמעות כלכלית, ולכן גם השוק לא הגיב עד עכשיו. מה שקורה עכשיו זה משהו שיותר מתאים למה שנקרא U-shape, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לאיזו האטה כלכלית, אנחנו נשאר תקופה מסוימת עם שיעורי צמיחה נמוכים, ואחרי זה, מתישהו, אם ימצאו את הווירוס, את החיסון, או שפשוט אנשים יחזרו לחיות עם עולם שבו מדי פעם משתעלים, אז הכלכלה תחזור לעצמה. זה נקרא יושב. היושב זה דומה מאוד, דרך אגב, למה שהיה פה בישראל בתחילת שנות ה-2000, עם המשבר של ההייטק והאינטיפאדה, היה לנו פה למעשה את המיתון הכי ארוך שהיה אי פעם בישראל, היה לנו שנתיים של מיתון. נכנסנו למיתון, הוא נמשך תקופה מסוימת, ורק אז חזרנו לצמוח.
וזה דומנו מאוד, משום שהוא התחיל מאירוע שהוא חיצוני, לא כלכלי.
האמת שכן, זה מצב די דומה, עוד פעם, בהנחה שזה, אני כלומר חוזר...
שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
צריך להגיד את זה בהתחלה כדיסקליימר, בהנחה שאנחנו לא יודעים שום דבר לגבי הווירוס, והוא נשאר איתנו.
כן.
אז זה מאוד דומה, כי קורה פה משהו חיצוני, שההשפעה העיקרית שלו זה שאנשים פשוט לא יוצאים מהבית. מי שזוכר את תקופת הפיגועים, פשוט לא הלכו לקניונים, לא יוצאים מהבית. זה לא שהמפעלים לא עובדים, אבל הביקוש יורד מאוד מאוד משמעותי. וזה מצב שהוא מאוד בעייתי, והוא יכול להימשך גם הרבה זמן, וזה יכול להיות שזה מה שאנחנו עומדים לראות בעולם, באירופה בעיקר, שגם ככה, בלי קשר לזה, לא נראית איי-איי-איי הכלכלה שלה, וזה מה שכולם חוששים ממנו. L-shaped זה, כמו שאמרנו, L-shaped זה יפן יותר. המיתון, ופשוט לא הצליחו להתאושש ממנו, ועוד איזה משהו שאנחנו קוראים לו, ככה קראנו ל-2008, קראנו לזה סימן של נייקי. באמת ירדנו, ופשוט העלייה הולכת להיות מאוד 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 איטית, וזה גם מה שבאמת קרה בסוף, היה מיתון כבד בכל העולם, אבל זה לא שלקח לא שנה ולא שנתיים להתאושש ממנו, לא חזרת עד היום לשיעורי הצמיחה שהפיינו את העולם לפני 2008. אתה עם שיעורי צמיחה הרבה יותר נמוכים.
אוקיי, אבל יש כן שוק ששווה טיפה להתעכב עליו, וזה שוק האג"ח. וזה שוק האג"ח האמריקאי. ומה שקרה שם לתשואות השבוע של ה-30 שנה, הם ירדו לשפל כל הזמנים.
כן,
והיום או אתמול אפילו התשואה לאיגרת חוב הקצרה יותר ל-10 שנים ירדה מתחת ל-1.3%, שזה...
וגם שפל של כל הזמנים.
אוקיי.
מעולם לא הייתה נמוכה יותר.
אז תסביר לי רגע למה הווירוס מוריד תשואות.
אז בואו קודם כל נבין את המשמעות של ירידת תשואות. ירידת תשואות באג"ח זה בעצם עלייה במחיר שלו. זה אומר שכולם רצים וקונים את האג"ח. ככל שקונים, הרי איגרת חוב, בעצם זה נייר שמבטיח לי שבעוד כזו וכזו תקופה, למשל 10 שנים, אני מקבל את ההשקעה שלי חזרה. נתתי 100, בעוד 10 שנים יחזירו לי את 100, אז ככל שאני אקנה את זה במחיר יותר גבוה, בסוף בכל מקרה מחזירים לי 100, התשואה שאני בסוף מרוויח היא יותר נמוכה.
זה אומר, תן לי את המשמעות של הריבית, מה זה אומר 1.3
ל-10 שנים? זה אומר שמי שקונה במחיר הנוכחי את האיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים, בסוף כל שנה במהלך 10 שנים הקרובות הוא מקבל ריבית מסוימת, ובסוף התקופה גם מחזירים לו את ההשקעה, את הכסף שהוא השקיע, והתשואה הממוצעת שבעצם הוא ירוויח בעשר שנים הקרובות, היא 1.3%.
שזה בעצם הריבית, בניגוד לריבית בנק ישראל או ריבית הפד, זה הריבית היותר ריאלית, אפשר להגיד, ריבית שהיא יותר מציאותית.
זה הריבית לטווח ארוך, ריבית בנק ישראל או ריבית הפד, זה הריבית לטווח קצר. אם תקנה... הריבית של הבנק המרכזי בעצם מתארת לך מה התשואה שלך על השקעה יומית. זו בעצם המשמעות שלה. אם תקנה היום פיקדון יומי בבנק, וכל יום תגלגל אותו בשנה הקרובה, בהנחה שריבית בנק ישראל לא תשתנה, אתה אמור להרוויח 0.25%. זה בעצם המשמעות של ריבית בנק ישראל, או במקרה של הפד, ריבית הפד זה הריבית לטווח המאוד מאוד מאוד קצר, overnight, זה ליום הקרוב. אגח לעשר שנים מתאר לך מה הריבית שאתה יכול לקבל במשק על נכס חסר סיכון, כי איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, זה הנכס הכי חסר סיכון שיש בעולם, זו מדינה, קודם כל לממשלה יש את המדפסת, יש לו את הדולר, היא יכולה תמיד להדפיס כמה שהיא רוצה, אבל חשוב יותר, ארצות הברית, בניגוד להרבה מדינות, זו מדינה שמשפיעה על כל העולם, אבל העולם כמעט ולא משפיע עליה. היא מאוד בנויה על ביקוש מקומי, ולכן היא פחות חשופה לאירועים חיצוניים, מה שאומר שהיציבות הכלכלית והפיננסית שלה היא הרבה יותר גבוהה. ברור שיכול להיות תרחיש קיצון שבו ארצות הברית מגיעה למצב של פשיטת רגל, אבל הוא כל כך קיצון שאני יכול להגיד שאם נגיע לכזה תרחיש, פשוט כולנו נעלה על החדי קרן שלנו ונעוף אליה
ברמת השקיעה. ברמת הקונספירציה.
הכל יהיה בסדר. ולכן זה הנכס חסר סיכון, למה הוא עולה עכשיו, זאת אומרת, למה תשואות יורדות, כי אנשים בורחים מסיכון. האג"ח אמריקאיות, זה נכון גם לאג"ח של ממשלת ישראל ושל גרמניה, אבל זה בעיקר נכון לאג"ח אמריקאיות, מהווה סוג של פיתוח נגד ירידות בנכסי הסיכון, כמו מניות. כשכולם מוכרים מניות, לוקחים חזרה, יש להם עכשיו מזומן, מה אני אעשה עם המזומן הזה? אני אכנה אותו בינתיים בנכס שהכי חסר סיכון שיש, וזה האגרות חוב אמריקאיות. ולכן הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים מה שאתה רואה, בתקופות של ירידות בשוקי המניות, אתה רואה דווקא עליות בשוקי האג"ח. ומי שמחזיק תיק שהוא תיק מאוזן, שיש בו גם מניות וגם אג"ח, בעצם נהנה מסוג של גידור פנימי. ברוב, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, יש סוג של גידור פנימי כזה לתיק, צד אחד יורד, צד שני עולה, וזה מקזז לך בעצם הפסדים. צריך להגיד שכשאנחנו מסתכלים על אג"ח, ודיברנו על זה פה בתוכנית כמה פעמים, האג"ח לעשר שנים למשל, הוא כן אמור לבטא לי בסופו של דבר את מה השוק מצפה, או מה הקונצנזוס של המשקיעים מצפה, שתהיה ריבית במשק האמריקאית, ריבית הפד הקצרה, הממוצעת בעשר שנים הקרובות. עכשיו, הרבה פעמים, אם למשל מצפים שהפד ילך להוריד ריבית, אז אנחנו רואים את תשואות האג"ח יורדות, כי כל החישוב של הממוצע לעשר שנים הקרובות משתנה. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים ירידת תשואות, גם אם לא משתנה איזשהו קונצנזוס לגבי הפד, וזה מקרים די דומים למקרים האלו, שזה פשוט פאניקה. פאניקה, בריחה מנכסי סיכון לנכסים חסרי סיכון. בתקופות כאלה, מה שמאפיין אותם, אם וכאשר לא נראה באמת הפחתות ריבית, אז המהלך הזה משתנה מתישהו, ואנחנו נראה חזרה עליות במניות וירידה בשוקי האג"חים. בסוף יתברר שהפד כן יוריד ריבית, אז גם המניות יעלו, אבל האג"ח כבר לא ירד.
דרך אגב, יש שוק אחד פיננסי שלא מגיב השבוע, כמעט ולא מגיב, וזה שוק המטבעות. אנחנו לא רואים איזושהי תנודתיות חריפה מדי בשק, בדולר, ובטח גם לא בשקל. סך הכל שוק יציב? איך התהפכו כל היוצאות?
בדרך כלל, כן, כי אני חושב שא', כי אין פה באמת השפעה כלכלית כרגע, אף אחד לא יודע, בעיקר מה שאנחנו רואים לך זה תגובה לאי-וודאות. אני חושב שזה הסיפור הגדול. אנחנו לא מנסים אפילו להעריך מה תהיה ההשפעה הכלכלית על כל אזור, אם אירופה תיפגע יותר מארצות הברית, אם ארצות הברית תיפגע יותר מאירופה. יש פה בעיקר אי-וודאות שלא מבינים כמה זמן זה ייקח, מה יהיו ההשפעות, וזה מה שמוביל את המשקיעים לברוח ממניות. אי-וודאות זה דבר שהשוק הכי לא אוהב. גם אם אתה יודע שהולך להיות מיתון, ותדע כמה זמן הוא ומה העומק שלו הולך להיות, יכול להיות שאתה עדיין תקנה מניות במחיר מסוים, כי אתה תדע להעריך מה השווי שלהם. Yeah. אי-וודאות זה דבר הכי גרוע על השווקים, ולכן עכשיו מטבעות פחות מגיבים לדברים כאלה. כן, בתקופות של פאניקה, הרבה פעמים אתה רואה את הדולר מתחזק, כי זה היה עוד פעם המטבע הכי בטוח והכי יציב, אבל באמת זה לא קורה עכשיו. יכול להיות שזה יקרה בעתיד, לא תמיד אפשר להסביר את שוקי המטבעות, זה מאוד מושפע מי בורח, מאיפה בורח. אתה כן רואה, למשל, דברים כמו הביטקוין.
כן.
שהרבה פעמים היה...
והזהב.
והזהב. ביטקוין תמיד היה נתפס כשיש פאניקה לגבי הכלכלה העולמית, הביטקוין טס.
כן.
הוא דווקא יורד.
כן.
זאת אומרת, כי זה פחות, אני חושב, כרגע... תפיסה שהעולם הולך למיתון וככה וככה, ויהיה אולי משבר פיננסי או כאלו דברים, אלא קודם כל מוכרים ומחכים לראות מה בעצם המשמעות של כל דבר הזה. זו הבעיה המרכזית, אף אחד לא מבין כמה זמן זה ייקח, לאיזה מדינות זה יגיע, מה, עד כמה זה יתפשט, כמה אנשים ימותו, שזו גם שאלה מאוד גדולה. אתה רואה את האמירות בתקשורת, מן הסתם בדרך כלל אתה רואה את השליליות, כי זה מה שמוכר את העיתונים. אז תפרסם את זה שהוא מחקר של מישהו שאומר שיהיו 70% מהאנשים בעולם ידבקו בזה. זה מספר אדיר, כמובן. כן. אם אתה עושה חישוב של 2% תמותה מ-70% מהאוכלוסייה, זה מספרים שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם בכלל. נכון. אבל יש המון מחקרים אחרים שמראים מספרים הרבה 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 יותר נמוכים, ושזה יעבור בקיץ וכאלה. אז יש פה פשוט שונות אדירה של תרחישים שאתה יכול לקחת, באירועים כאלה, הדבר הכי נכון, זה פשוט לא לקחת כרגע אף תרחיש, פשוט לחכות.
אבל ולסיום החלק הזה של הקורונה, אין ספק שאנחנו מדברים על האטה בצמיחה, בכל כלכלה בעצם בעולם, בעקבות זה, נכון? אנחנו כבר...
חד משמעית, השאלה היא רק כמה זמן.
כן.
זו שאלה, אבל היא שאלה מהותית לשווקים פיננסיים. כי אם זה רבעון או שניים, לא באמת מעניין. כשאתה קונה נכסים, אתה מסתכל לטווח ארוך, אתה... אם רבעון אחד או שניים, נייקי... לא ימכרו, אבל לאחר מכן, אם יחזרו למכור, בהסתכלות לחמש שנים הקרובות, בסוף אין לזה כמעט משמעות על הרווח.
כן.
בטח כשנדבר על תעשייה, כי אפשר לייצר ברבעונים של אחר מכן, כמו שאמרנו, את כל מה שלא ייצרנו ברבעון ראשון שני. אבל זו השאלה הכי גדולה שיש היום, כמה זמן זה יימשך.
אוקיי, אני מנחש ששבוע הבא, כשניפגש, הדברים ייראו אחרת לגמרי, לא יודע לאיזה כיוון לפה. גם יש בחירות באמצע, ולא דיברנו על זה. אבל פה אני לא בטוח שהדברים, שתהיה לנו תשובה, כן, שונה. אוקיי, אבל החלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב, אני מתחיל השבוע.
בבקשה.
יש חברת הייטק בישראל, אני לא רוצה לכתוב, להגיד את שמה, אבל היא בעצם מרכזת פרילנסים, סוג של רשת חברתית לפרילנסים, מפגישה בין אלה שרוצים להציע משרות לפרילנסים שרוצים, והיא פרסמה 10 משרות שלא היו קיימות לפני 10 שנים. תקשיב. מאמני משחקי ספורט אונליין, מתכנתי ממשק לאלקסה, עורכי סנאפצ'אט, משרות קיימות אמיתיות היום בשוק שלא היו לפני 10.
אני חייב להבין את הראשון, רגע, זה מישהו שמאמן אותי לשחק בפיפא?
כן, פחות פיפא, יותר פורטנייט, אתה יודע, אבל...
וואו.
כן. אולי גם פיפא, אני לא יודע.
יש לי עתיד.
פיפא כולם יודעים, אתה יודע, כולם מאמנים. עורכי צילום רחפנים, כותבי פרופיל לטינדר, אתה צריך?
בינתיים לא.
אוקיי. מנהלי שיווק ופרסום באפליקציה טיק טוק, טוב, זה די לגיטימי, מפתחי רשת, מפתחי בוטים ומפתחי אפליקציות בתחום המטבעות הדיגיטליים.
זה גם לא יהיה בעוד 10 שנים.
ככל הנראה. מפתחי יישומים בתחום המציאות ה-IR, מפיקים יוצרים ואנימטורים של סרטים 4K, טוב, זה די... היה אפשר לנחש את זה, ועיצוב רקעים עבור פלטפורמת המשחק טוויץ'. אני אפילו לא יודע מה זה.
גם אני לא.
אבל דרושה משרה.
תודה שגרמת לי להרגיש זקן.
כן.
ואני דווקא נשאר בענייני הקורונה. אתה יודע, קוראים המון וקוראים בעיקר דברים מפחידים. ואני שואל את עצמי כל הזמן, אוקיי, איפה גם אפשר להרוויח מזה? אז יש דברים מאוד ברורים, ודווקא ראיתי כמה כתבות בזמן האחרון, שפשוט חושבים, מה יקרה אם הרבה אנשים יישארו בבית? מן הסתם, רשתות של קניות אונליין, מדיה אונליין של סטרימינג, כל הנטפליקסים למיניהם, המקומות האלה, הביקוש שלהם יגדל אם אנשים יישארו בבית הרבה זמן, עבודה מהבית,
כן.
חברות שמאפשרות עבודה מהבית, וכן הלאה, אבל אני ראיתי משהו יוצא דופן, והוא דווקא מתקשר לסין, אתה יודע, הפקיעה בסין בחודשיים האחרונים היא מהותית, ומספר הטיסות של מטוסים פרטיים מהונג קונג לאוסטרליה וצפון אמריקה, קפץ בינואר ב-214% לעומת שנה שעברה. שזה בגדול אומר, מי שיכול לברוח, אין עזרת מסע, פשוט בורח מסין, כל העשירים כנראה פשוט בורחים משם, וזה, אם סין באמת מצליחה להשתלט על מה שקורה שם, זה מעלה סימן שאלה בגדול, מה הממשל יגיד, אני חושב, על כל הבריחה הזו של העשירים,
ואיך אתה משיג אישור, פתאום לטוס, כאילו כלום.
כן, כן, שאלה טובה. אני לא מכיר את שוק הטיסות הפרטיות בסין, אבל אנחנו יודעים שלא סתם הם הצליחו להשתלט על הסיפור של הקורונה, זה היתרון שממשל שהוא לא דמוקרטי. אני אגיד את יתרון במחאות כפולות, כי לאזרחים זה לא יתרון גדול, אבל במצב כזה אתה לא אמור לראות כזו בריחה. וזה מעורר סימני שאלה, נראה כשנחזור מה שנקרא.
כן, אוקיי, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.